הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות שבועות. פרק זה הוא הראשון משני פרקים שבהם מבאר הרמב״ם את דיני שבועת הפיקדון. ובפרק זה מבאר הרמב״ם את אופן השבועה, על איזו תביעת ממון חייבים משום שבועה זו, שהוא פטור ממלכות וחייב רק בתשלומי הקרן והחומש ובהבאת קורבן השם. אופן החיוב כאשר הוא כלל בשבועתו כמה ענייני ממון או שנשבע לכמה אנשים יחד, והרמב״ם מסיים בדין שבועה על פחות מפרוטה. פותח הרמב״ם בהלכה א', התובע את חברו בממון שאם מודע בו בממון זה, יהיה הנתבע חייב לשלם, כגון שטובעו שישיב את הפיקדון שהפקיד אצלו, או יחזיר חוב שהלוואו, וכפר הנתבע בתביעה זו, שטען שלא הפקיד אצלו כלום, או שלא הלוואו מעולם, ונשבע על כך הנתבע בבית הדין, או שישביעו התובע, שאמר לו משביעך אני שתחזיר את פיקדוני שיש לי בידך, וכפר הנתבע בתביעה ואמר לו לא הפקדת אצלי מעולם, הרי זה הנתבע חייב בשבועת הפיקדון, שהוא חייב להשיב את הקרן ובנוסף לכך חומש, וכן הוא צריך להביא קורבן השם. ואף על פי שבאופן השני שבו הנתבע לא נשבע מעצמו אלא התובע השביע אותו, לא ענה הנתבע אמן אחר ששמע את השבועה, שאז הרי זה נחשב כמי שהוציא שבועה מפיו, אלא רק כפר בטענת השבועה. מכל מקום הוא חייב בשבועת הפיקדון, משום שבשבועת הפיקדון, אחד הנשבע מפי עצמו, שנשבע בעצמו, ואחד שישביעו אחר, התובע, וכפר, אף על פי שלא ענה אמן אחרי ההשבעה, חייב בשבועת הפיקדון, כיוון שכפירתו של הנתבע אחר שישביעו התובע, הרי כעניית אמן שנחשבת כהוצאת השבועה בפיו. ומקור הדבר שבשבועת הפיקדון, אף שלא נשבע בעצמו ואף לא ענה אמן על ההשבעה, אלא כאשר ישביעו חברו והוא כפר בו, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון, לומדת הגמרא בגזרה שווה של תחתה, תחתה משבועת העדות, ששם אנו למדים ממה שנאמר ונפש כי תחתה ושמעה כל עלה, דיינו ששמע שבועה מפי אחרים, אם לא יגיד ונשא אבונו, שאף כשלא ענה אמן אלא רק כפר ואמר איני יודע לך עדות ואין לי מה להגיד לך, הרי הוא חייב בשבועת העדות, וכאמור בשבועת הפיקדון לומדים זאת בגזרה שווה משבועת העדות. אך החיוב בשבועת הפיקדון הוא כאמור רק כאשר כפר בממון שאם היה מודה בו היה חייב לשלם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', אבל אם תבעו התובע בממון שאם יודע לו הנתבע ויאמר כן הדבר, נכון הדבר הוא באמת חייב אני, לא יהיה חייב לשלם, וכגון שתבעו בכנס, כל חיוב ממוני שאינו בשווי הקרן עצמה שלקח ממנו או שהזיקו, כתשלומי הכפל של הגנב, שהכלל הוא שאין אדם משלם כנס על פי עצמו, דהיינו על פי הודעתו, אלא רק על פי עדים, והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת משפטים בנוגע לתשלומי כפל, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, שרק מה שמרשיעים אותו הדיינים על פי העדים, מחייב אותו בתשלומי כנס, פרט למרשיע את עצמו על פי הודעתו. ומשום כך, התובע את חברו בכנס וכפר הנתבע ונשבע שאינו חייב, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, שהרי חיוב שבועת הפיקדון הוא בכופר על ממון שחייב בו. ובמקרה של כנס, הרי גם אם יודע ייפטר, ויוצא שאין הוא כופר בממון שחייב בו, אלא סתם כך משקר, כאשר הוא נשבע על דבר שהיה שלא היה, כגון שגנב והוא נשבע שלא גנב, ולפיכך הוא חייב משום שבועת ביטוי שחייב עליה כל הנשבע לשקר בכנס, גונדה שנשבע על דבר שהיה שהוא לא היה. אך על שבועת ביטוי הוא יהיה חייב רק כאשר הוא נשבע בעצמו או שישביעו חברו וענה אמן. אך כאשר ישביעו חברו והוא רק כפר, הוא יהיה פטור משום שבועת ביטוי, דבאופן כזה חייבים רק משום שבועת הפיקדון ושבועת העדות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכשם שהכופר בכנס פטור משבועת הפיקדון, כן אם תבעו בקרקע, שאמר לו קרקע זו שלי היא, או שתבעו בעבד כנעני, שטען שעבד כנעני זה שבידך שלי הוא, או בשטר חוב, שטענו ששטר חוב זה שבידו, שבו נאמר שאחרים חייבים המון, שלי הוא, וכפר הנתבע בטענת התובע ונשבע על הקרקעות העבדים או השטרות שהם שלו, הרי הוא פטור משבועת הפיקדון מהטעם שהתבהר בהלכה הבאה, וחייב בשבועת ביטוי שהרי נשבע על שקר, שהרי האמת איננה כדבריו, אלא הקרקע העבד או השטר שייכים לתובע. וער הרמב״ם בהלכה ד', ולמה כאשר כפר בקרקע העבד או שטר הוא נפטר משום שבועת הפיקדון, והרי זה הנתבע אילו הודע שהקרקע העבד או השטר שייכים לתובע היה משלם את מה שכפר עליו עכשיו, שהרי מדובר כאן בחיוב ממון גמור, ומדוע הוא פטור מדין שבועת הפיקדון? וטעם הפטור הוא לפי שנאמר בפרשת ויקרא בעניין שבועת הפיקדון, וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד שהלווה לו ששם בידו ממון בעסק, או בגזל, או עשק את עמיתו שלא שילם לשכיר את שכרו, או מצא הוידה, שכל הדברים הנמנים בפסוק זה הם מטלטלין, שמתניידים מיד ליד וממקום למקום, כמו פיקדון או הלוואה, ואף הגזל שבפסוק מדבר במטלטלין, כי הוא אמור להיות דומה לפיקדון. ואם כן, כל המדובר בפסוק הם מטלטלין, שאם יודה בהן הנתבע שאינם שלו, או שהוא חייב את הממון, יוציא הנתבע, דיינו שהוא יאלץ להוציא את הממון שאצלו מתחת ידו, שהוא יהיה חייב להשיב את המטלטלין או את הממון לבעליהם, ולפיכך יצאו מחיוב זה קרקעות שאינן מטלטלין, והרן לפני בעליהן ובחזקתן, דיינו שהקרקע תמיד נשארת ברשות הבעלים, ואפילו כאשר אחד לוקח אותה בכוח לא חלים עליה דיני גזלה, ואין הקרקעות דומות למטלטלין שבכתוב, שכאשר הנתבע מודה, הוא מוציא את הממון מתחת ידו לרשות התובע, וכמו כן יצאו מחיוב זה העבדים שהוקשו לקרקעות, שנאמר בעבדים כנעניים בפרשת בהר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, שהעבדים הרם כאחוזה של קרקע שהבנים יורשים אותה לנחלה, וכן יצאו מחיוב זה שטרות שאין גופן ממון, שאין הם בעצמם ממון, אלא הם רק מהווים ראיה על חיוב ממון, בניגוד למטלטלין שעליהם מדבר הכתוב, שהם עצמם ממון. אכן אנו מגבילים את דין שבועת הפיקדון רק לתביעות הממון המבוארות בכתוב כפיקדון גזל או אבידה, וזאת משום שבנוגע לשבועת הפיקדון נאמר בכתוב כלל ופרט וכלל, וכי חש בעמיתו הוא הכלל, בפיקדון או בתשומת יד וכולי הם הפרטים, ולאחר מכן יש שוב פעם כלל בכתוב על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא והנה, וזוהי אחת מי"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, שכלל ופרט וכלל אי התדן אלא כאין הפרט, שכאשר ישנו כלל ופרט, הרי אין בכלל אלא מה שבפרט, ואם ישנו פרט וכלל, הרי הכלל מרבה הכל. אך כאשר ישנו כלל ופרט וכלל, אין אנו נצמדים רק לפרטים, אלא מרבים כל דבר שהוא דומה לפרטים. ולפיכך גם בנוגע לשבועת הפיקדון, הרי אנו מרבים כל דבר המטלטל שגופו ממון להוציא קרקעות, עבדים ושטרות. הלכה ה' חיוב שבועת הפיקדון הוא אחד הנשבע אחר שתבעו בעל הממון, שבעל הממון תבעו שהוא חייב לו ממון והוא נשבע שאינו חייב לו, או שכפר בשבועתו, או הנשבע מעצמו אף על פי שלא תבעו בעל הממון. כיצד? כגון שקדם הנתבע ואמר, למה אתה הולך אחריי? כלום יש לך בידי ממון? מדוע אתה רודף אחריי וכי אני חייב לך ממון? שבועה שאין לך בידי ממון. הרי זה חייב בשבועת הפיקדון, הואיל וחפר ונשבע בממון, ואף על פי שלא תבעו זה. והדבר נלמד ממה שנאמר בנוגע לשבועת הפיקדון וכיחש בעמיתו, משמע בכל אופן שהוא מכחש ונשבע לשקר, חייב הוא בשבועת הפיקדון. הלכה ו', אחד הנשבע לבעל הממון עצמו, או הנשבע לשלוחו של בעל הממון הבא בהרשעתו, שהוא הורשה בכתב לגבות את ממונו מידי הנתבע, משום שהכלל הוא בכל התורה כולה ששלוחו של אדם כמותו, ומכיוון שהוא מינה שליח כדי לגבות ממנו את הממון, הרי השליח כבעל הממון, ולפיכך כאשר הנתבע כפר בפניו, הרי הוא חייב בשבועת הפיקדון. ומכל מקום כתבו המפרשים שזהו דווקא כאשר השליח מגיע עם הרשאה בכתב מעת בעל הממון, משום שרק אז הוא יכול להכריח את הנתבע לשלם לו, ואם הוא לא כופר כמובן. ורק אז כאשר הוא כופר בפני השליח, הרי הוא נחשב שכפר בפני בעל הממון, דרק במקרה כזה הוא מתחייב משום שבועת הפיקדון, משום שנאמר וכיחש בעמיתו. הלכה זין, והנתבע אינו חייב בשבועת הפיקדון, עד שישביעו התובע בלשון שהוא מכירה, בשפה המובנת לו. והדבר נלמד בגזרה שווה משבועת העדות, שנאמר בה ושמעה כל עלה, ולומדים מכך בכל לשון שהיא שומעת, דיינו שמבינה. ולפיכך אם אינו מבין את השפה, אף אם הוא מבין את משמעות העניין שמשביעו, שיעיד לו עדות או שישיב לו את הממון, אין הוא מתחייב משום שבועת העדות וכך גם משום שבועת הפיקדון. אך בשבועת ביטוי, אם הוא מבין את העניין גם ממנו מבין את הלשון, הרי כאשר הוא נשבע מפי עצמו, הוא מתחייב בדין שבועת ביטוי. הלכה ח', הנשבע שבועת הפיקדון במזיד, אף על פי שנשבע לשקר, שנשבע שאינו חייב ממון, ובאמת הוא חייב ממון, ויתרו בו עדים בשעת שבועתו, שאסור לו להישבע לשקר, הרי אף שהנשבע לשקר במזיד לוקה מדין שבועת ביטוי, מכל מקום במקרה שהוא נשבע על כפירת ממון, אינו לוקה, אלא מביא אשמו בלבד, בנוסף לתשלומי הקרן והחומש. שהרי הכתוב מוציאו את הכופר בממון, מכלל הנשבעים לשקר שהם חייבי מלכות, וחיבו הכתוב שם בין בזדון בין בשגגה, דהיינו אפילו בזדון, כמו שביארנו בפרק ראשון, שבנוגע לשבועת הפיקדון נאמר בתורה, והיה כי יחטא והשם ושילה מותו בראשו, שישלם את הקרן, וחמישיתיו יוסף עליו, ואת השמו יביא להשם, ולא נאמר בו ונעלם ממנו, כפי שנאמר בנוגע לחיוב הקורבן בשבועת ביטוי, שהחיוב הוא רק כאשר נעלם ממנו, דהיינו בשגגה, אך בשבועת הפיקדון שלא נאמר בכתוב ונעלם ממנו, משמעות הדברים שבין בשוגג ובין במזיד, אין הוא לוקה, אלא הוא חייב רק בקרן חומש וקורבן אשם. הלכה ת', כפר הנתבע ונשבע מעצמו 4 או 5 פעמים שאינו חייב, או שהשביעו התובע 4 ו-5 פעמים והוא הנתבע כופר על כל אחת ואחת, בין שנשבע או כפר כמה פעמים בבית דין, ובין שהוא עשה זאת שלא בבית דין, הרי זה הנתבע חייב קורבן אשם על כל שבועה ושבועה שנשבע לשקר, וכך גם חומש על כל שבועה, אך קרן הוא משלם רק פעם אחת, וכפי שהתבהר בהלכת תתוו. שאילו הודה הנתבע שחייב ממון אחר שנשבע וכפר, היה חייב לשלם, ואף על פי שכפר קודם לכן בבית דין, שאין דינו כעד שהעיד בבית הדין שאינו יכול לחזור בו מעידותו, ונמצא שהנתבע פותר עצמו בכל כפירה או כפירה מן התשלומין, שהרי בכל כפירה, באם יודה ולא יכפור, יהיה חייב ממון, ולפיכך הוא חייב על כל שבועה ושבועה מדין שבועת הפיקדון. וזאת בשונה משבועת העדות שהתבאר דינה בפרק 9, שבאם השביע התובע את העדים וכפרו בו בבית דין והשביעם שוב וחזרו וכפרו בו, אינם חייבים אלא אחת, מפני שאחר שכפרו בבית דין וטענו שאינם יודעים לו עדות, גם אם יחזרו ויודו שהם יודעים לו עדות, לא תועיל לעדותם כלום, משום שכאמור העד אינו יכול לחזור בו מעדותו בבית הדין, וכך גם כשהעיד שאינו יודע העדות, אין הוא יכול לחזור בו ולהעיד. הלכה יהוד, היו 5 אנשים טובין אותו, ואומרים לו, תן לנו פיקדון שיש לנו בידך, ונשבע לכולם שבועה כללית, שבועה שאין לכם בידי, שאין לאף אחד מכם אצלי פיקדון, אינו חייב, אלא קורבן אחד, שמכיוון שכלל את כולם יחד, אין זו אלא שבועה אחת, ומכל מקום הוא בוודאי חייב לשלם לכל אחד את המגיע לו. אך אם נשבע לאחד מהם שבועה שאין לך בידי, ואוסיף לא לך ולא לך ולא לך ולא לך, שהוא נשבע בפרטיות לכל אחד מהחמישה, הרי הוא חייב קורבן על כל אחת ואחת מהשבועות. משום שנחשב הדבר שהוא נשבע 5 שבועות לשקר על כפירת ממון, שהוא חייב על כל אחת מהן קורבן משום שבועת הפיקדון. הלכה יהודה לאף אמר לו, חברו, תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה שיש לי בידך, שישביעו על מספר חיובי ממון שונים, ואמר לו, הנתבע באופן כללי שבועה שאין לך בידי, שאין לי שום ממון שלך אצלי, אינו חייב אלא אחת. דאף שהוא נשבע על מספר חיובי ממון שונים, מכל מקום מכיוון שהוא נשבע שבועה כללית אחת שאין לך בידי, אין הוא חייב אלא קורבן אשם אחד. ומכיוון שכל חיובי הממון נכללים כאן בחיוב שבועה אחד, הרי אפילו אם היה לו לנתבע בידו שווי פרוטה אחת מכולן יחד, שבכל אחד מהדברים כשלעצמו אין שווי פרוטה, והרי הנשבע על פחות משווה פרוטה פטור משבועת הפיקדון משום שאינו נחשב לממון, כפי שהתבהר בהלכת את זין. מכל מקום, מכיוון ששבועתו על כל פריטי הממון השונים היא שבועה אחת, הרי אילו מצטרפין לשיעור פרוטה, וחייב משום שבועת הפיקדון. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, אך במקרה שהתובע אומר לו, תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה שיש לי בידך, והנתבע אומר, שבועה שאין לך בידי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה, הרי מכיוון שלא נשבע באופן כללי שאין לך בידי, אלא פירט את כל סוגי הממון בשבועתו, הרי הדבר נחשב שהוא נשבע על כל סוג ממון בפני עצמו, ולפיכך הוא חייב על כל אחת ואחת קורבן השם, וכאשר הוא נשבע באופן זה, הרי אם אין בכל אחד מסוגי הממון כשלעצמו שווי פרוטה, לא יצטרפו כל סוגי הממון יחד לשווי פרוטה כדי לחייבו, שהרי השבועה על כל סוג ממון היא שבועה בפני עצמה, ולפיכך צריך שיהיה בכל סוג בפני עצמו שווי פרוטה כדי לחייבו עליו. הלכה י' ג' אמר לו חברות, תן לי חיטין או שעורין וחוסמין שיש לי בידך, שבשונה מהמקרה המבואר בשתי ההלכות הקודמות, שבו הוא תובע אותו בסוגים שונים של תביעת ממון כפיקדון, גזל ועבידה, הרי במקרה זה מדובר אף בתובע אותו בסוג אחד של תביעת ממון, אלא שתובע אותו על מינים שונים, כגון שטוען שיפקיד אצלו חיטין, שעורין וכוסמין. הרי גם בזה הדין הוא כמבואר בהלכות הקודמות, שבאים אמר לו הנתבע באופן כללי שבועה שאין לך בידי, אינו חייב אלא אחת, דאף שמדובר בשלושה מינים שונים, מכיוון שהוא נשבע עליהם באופן כללי שאין לך בידי, הרי הוא חייב עליהם רק אשם אחד, והם מצטרפים כולם לפרוטה, אבל אם פירט את המינים השונים בשבועתו ואמר שבועה שאין לך בידי חיטים ושעורין וחוסמין, הרי הוא חייב על כל אחת ואחת שיש כאן שלוש שבועות, ובמקרה זה אין הם מצטרפים לשווה פרוטה. הלכה י' ד' היו חמישה אנשים טובין אותו ואומרים לו, תן לנו פיקדון, גזל ועבידה ותשומת יד שיש לנו בידך, ויוצא שטובים אותו על 20 דברים, שכל אחד מחמשת הטובים תובע אותו על 4 סוגי ממון שיש לו בידו, ואמר לאחד מהם שבועה שאין לך בידי פיקדון וגזל ועבידה ותשומת יד, שהוא נשבע בפרטיות על כל אחד מ4 סוגי הממון שיש לו בידו, ואחר כך הוסיף לכל אחד מ4 הטובים האחרים, ולא לך ולא לך ולא לך ולא לך, הרי זה חייב על כל טענה וטענה לכל אחד ואחד מהטובים. ומכיוון שפירט את כל 4 סוגי הממון בשבועתו לראשון, ולאחר מכן הוסיף ונשבע לכל אחד ואחד בפרטיות ואמר לו ולא לך, הרי הוא מתכוון שהוא נשבע לכל אחד מהם כפי שנשבע לראשון שפירט לו את כל אחד מ4 סוגי הממון, ואם כן הוא נשבע פה בפרטיות לחמישה אנשים ולכל אחד מהם על כל 4 סוגי הממון שהוא תובע אותו, ונמצא זה חייב 20 קורבנות השם. הלכת את וב, אמר לו התובע, תן לי פיקדון שיש לי בידך, וטען הנתבע שעבד הפיקדון והוא שומר חינם הפטור על הוידה, או שכפר בו שטען שלא קיבל ממנו כלל פיקדון ונשבע על כפירתו או על כך שעבד הפיקדון, ואחר כך חזר והודע שקיבל את הפיקדון והוא בידו, ושוב פעם אחר כך חזר וטען שעבד, שלאחר שהודע שיש בידו פיקדון ושהוא לא עבד, הוא טוען עתה שלאחר מכן הפיקדון עבד לו, ונשבע שעבד, וחזר והודע שהפיקדון בידו, הרי זה משלם את הקרן הראשון, וחומש אחד על כל שבועה ושבועה, וכך גם הוא חייב קורבן אשם על כל שבועה כפי שלמדנו בהלכה ט', שנאמר בנוגע לשבועת הפיקדון בפרשת ויקרא, וחמישיתיו יוסף עליו, התורה ריבתה חומשין הרבה על קרן אחד, שהרי נאמר וחמישיתיו לשון רבים יוסף עליו על קרן אחת, וזהו במקרה האמור שכפר והודה ושוב פעם כפר. כיצד היה קרן בשווי 4 וכפר בה ונשבע על כפירתו וחזר והודע שעל כך הוא כבר חייב 5, שהרי החומש הוא מבחוץ שמוסיפים 1/4 על הקרן, שאז החומש הוא 1/5 מהסכום כולו של הקרן והחומש גם יחד. כמו כאן, כאשר הקרן היא 4, הרי החומש הוא עוד 1 והוא מהווה חומש מהסכום כולו של 4 פלוס 1 שהם 5. ואחר כך חזר וטען שעבד הפיקדון ונשבע על כך, וחזר והודע שנשבע לשקר, הרי הוא מתחייב בעוד חומש, בנוסף לקרן של 4, ושוב הוא כבר חייב 6, ואם אחר כך חזר וטען שעבד ונשבע על כפירתו, והודע שנשבע לשקר, הרי הוא מתחייב כבר בחומש בפעם השלישית, והוא משלם בסך הכל 7, והחומש מחושב תמיד לפי הקרן הראשונה ולא על פי המכלול של הקרן והחומש, שכאשר הוא כפר בפעם השלישית אין הוא מוסיף חומש על 6 שהוא 1.5 אלא חומש על 4 שהוא עוד 1, וכן כל כיוצא בזה, באם נשבע וכפר כמה פעמים או בסכומים אחרים, הרי הוא תמיד משלם קרן אחת וחומש אחד על כל שבועה ושבועה, וכך גם כאמור קורבן אשם על כל שבועה. הלכת את זין, דבר השווה פחות מפרוטה אינו נחשב לממון, לפיכך התובע את חברו בכסף שהוא פחות מפרוטה, או בחפץ שהוא פחות משווה פרוטה, וכפר ונשבע פטור משבועת הפיקדון, שהריהן חייבים בשבועת הפיקדון אלא על כפירת ממון, ופחות מפרוטה אינו חשוב לממון, וחייב בשבועת ביטוי שהרי שיקר בשבועתו, דנשבע שאיננו חייב את אותו פחות משווה פרוטה, כאשר למעשה הוא חייב אותו. ויצא כאן דין מעניין, שבאם הוא נשבע על פרוטה ומעלה, הרי אף במזיד הוא לא לוקה, אלא חייב בתשלומי קרן וחומש, וכן צריך להביא הוא קורבן אשם. משום שמי פרוטה ומעלה, שבועתו היא בכלל שבועת הפיקדון, שדינה מפורש בתורה לקרן חומש ואשם, ולא למלכות אף בזדון. אך אם נשבע בזדון על פחות משווה פרוטה, מכיוון שאין זה ממון ואיננו בכלל שבועת הפיקדון, הרי יחול עליו חיוב מלכות משום שבועת ביטוי. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.